באים ואנחנו מתחילים את השנה הרביעית של סדרת ההרצאות הזו כאן בלוי, והפעם אנחנו מתעסקים עם ארם וישראל בין תנ"ך וארכיאולוגיה. מתאים מאוד לפרשת השבוע שלנו, אוטוטו אנחנו ככה נגיע לאברהם שמגיע מהמרחבים האלה, ואחר כך יעקב ולבן הארמי. אנחנו ננסה קצת להכיר את הגורם הזה שנקרא בשם הארמים, ולראות אותו, כמו שאמרנו, בין תנ"ך לבין ארכיאולוגיה. אז כשאנחנו עוסקים בארמים, אנחנו חוזרים חזרה אחורה אל האלף השלישי לפני הספירה, שם אנחנו מתחילים, כאשר צריך לזכור שבמרחב המזרח התיכון מתחילות להיווצר להם מעצמות וממלכות סביב מצרים מצד אחד, סביב נהר הנילוס, ומצד שני סביב הנהרות הגדולים. צריך לזכור שמשהו שאנחנו ככה הרבה פעמים ככה לא תמיד זוכרים אותו לגמרי, שבעצם כשהעולם התחיל, בין אם זה על פי בריאת העולם ובין אם ניקח את האבולוציה על פי ההומו ספיאנס למינו, היצורים האנושיים התחילו כפרטים בודדים. התחילו כפרטים בודדים, ולאט לאט ככל שהזמן עבר הם הלכו והתגבשו למשפחות, ואחר כך הם הלכו והתגבשו לשבטים, ואחר כך התגבשו לעמים, ובסופו של דבר נוצרו הממלכות הראשונות, והממלכות הראשונות, אתם יכולים לראות, הם קשורים לנושא של הנהרות הגדולים, ולכן במצרים יש לנו ממלכה גדולה, במסופוטמיה בין הפרת לחידקל ממלכות גדולות, בבל, אשור, מיטני, ממלכת החיטים, ממלכת חט שנמצאת צפונה יותר, ובארץ כנען לא מתפתחת ממלכה. ארץ כנען זה אוסף של ערים בודדות, כאשר לכל עיר כזאת יש ראש עיר שבשביל הכבוד קוראים לו בשם מלך. ולכן כשיהושע מגיע ונכנס לארץ ישראל, אז הוא נלחם נגד 31 מלכים. אבל כשבודקים את הרשימה שם, כל מלך כזה הוא בעצם סך הכל ראש עיר. מלך יוקנעם, מלך גזר, מלך שכם, מלך. ולכן מה שאנחנו יכולים לראות פה זה תחילת היווצרותם של קבוצות אנושיות רחבות, גדולות, ממלכות. אז מצד אחד יש לנו ממלכות שנוצרות, ומצד שני יש לנו שבטים שממשיכים עדיין להסתובב בתור שבטים, ויקח להם עוד כמה מאות שנים, לפעמים אפילו 1,000 שנים ויותר, כדי להפוך להיות איזושהי ממלכה. מה שמביא אותנו עכשיו אל ארם, בתוך ים הממלכות האלה שנוצרות, אותו שלא כאן המקום לעסוק בהם, יש לנו את אקד, ויש לנו את שומר, ויש לנו את חט, ויש לנו את מיטני, ויש לנו את מצרים, ויש לנו את האשור ובבל בפאזות הקדומות שלהם, ואחר כך אנחנו נכיר אותם בשלב מאוחר יותר. בתוך ים הקבוצות האנושיות האלה שנוצרות, אנחנו נתקלים בעם הארמי הזה, שהוא עם שמי נוודי שחי באזור של סוריה ועיראק של היום. זה המרחב שבו הוא פועל, תכף אנחנו נראה את זה קצת יותר בהרחבה. האזור שיושב בארמים מעולם לא היווה אימפריה או מסגרת מדינית לכלל הארמים, והם היו מפוצלים למספר ממלכות. זאת נקודה שאנחנו נראה אותה ככל שאנחנו נתקדם, שבעצם הארמים הם לא ישות אחת גדולה, קבועה של ממלכה גדולה, אלא הם עמים, עמים, שבטים, שבטים. ואחד הביטויים של זה למשל בתנ"ך, זאת העובדה שאנחנו נתקלים בארם רחוב, וארם צובה, וארם דמשק, וארם כזה, וארם אחר, וכל מיני, כן, ממלכות קטנות כאלה עם עמים ושבטים כאלה. למרות זאת, התרבות הארמית הצליחה להשפיע, כן, על עמים אחרים שנחלו באזור, כמו האשורים, הבבלים והיהודים, בתהליך שנקרא ארמיזציה. אנחנו נדבר על זה הלאה בהמשך. עד עצם היום הזה, הכתב שבו אנחנו כותבים הוא בעצם כתב ארמי. לכן התלמוד הבבלי שמופיע בארמית, הכתב, הגרפיקה של האותיות, הכתב האשורי המרובע, כך הוא נקרא כתב אשורי, אבל הוא בעצם כתב ארמי. נראה תכף הלאה בהמשך את ההשפעה של הארמים האלה, שמתחילים בתור עמים וממלכות קטנות ובודדות, ואנחנו יכולים לראות את העניין הזה. אז העם הארמי הזה, מקורם של הארמים, אנחנו לא יודעים מאיפה. הם צצים באיזשהו שלב על במת ההיסטוריה. האזכור הראשון של השם ארם, ותכף אנחנו נראה את זה, הוא באסטלה של נרם סין, מלך של ממלכות אקד ושומר, והאסטלה הזאת מתוארכת בשנת 2250 לפני הספירה בערך. זאת הפעם הראשונה שבה אנחנו שומעים בכלל את השם ארם. עכשיו, אם אנחנו זוכרים שאברהם אבינו נולד, מתי? אתם יודעים? אברהם אבינו נולד בשנת, קל לזכור את זה, 1948 לבריאת העולם. 1948 לבריאת העולם. כשעושים את החשבונות המתמטיים, זה שנת 1812 לפני הספירה. 1812 לפני הספירה. כלומר, כשאברהם מגיע, הארמים כבר קיימים, ולכן אנחנו גם שומעים בתנ"ך שאברהם מגיע ממקום שנקרא בשם ארם נהריים. השם ארם כבר מופיע במקרא. כלומר, בתחילת או בסוף האלף השלישי לפני הספירה, סביב שנת 2200, 2100, לקראת שנת 2000 לפני הספירה, שם השם ארם כבר מופיע במרחב, הוא כבר מתחיל להימצא שם, אבל ייקח לו הרבה זמן עוד עד שהוא יהפוך להיות ממלכה גדולה ומשמעותית, ואנחנו נשמע עליו ונתקל בו בהקשרים אחרים. האזכורים הבאים שאנחנו מדברים על ארם הם בהירוגליפים במארי. מארי, בסדר, זהו ארכיון, בערך משנת 1900 לפני הספירה, ובאוגרית. אתם רואים שהארמים מתחילים להסתובב כאן במרחב הזה, ואנחנו מתחילים לשמוע את השם הזה חוזר על עצמו בכל מיני הזדמנויות. ושוב, אם אנחנו חוזרים חזרה אל התנ"ך, אז כמובן שהדמות הכי מפורסמת שאנחנו מכירים אותה זה לבן, שמכונה לבן הארמי. כך אנחנו קוראים לו, וכך הוא מופיע בתוך ההיסטוריה היהודית, כולל אפילו עד ההגדה של פסח ובכל התקופות השונות. ההתייחסות אל לבן הארמי. ולבן הארמי, אנחנו תכף נראה איפה הוא יושב ומה קשור לעניין הזה. אם אנחנו ממשיכים הלאה בהיסטוריה, במכתבי אל אמרנה הם מוזכרים כעם של נוודים במרחב, כלומר הם עדיין לא יוצרים ממלכה, ולכן כשאנחנו מדברים, מכתבי אל אמרנה זה אמצע האלף השני לפני הספירה, אנחנו מדברים על שבט נוודים שמסתובב במרחב הזה, וישנו איזשהו מרחב שנקרא על שמם, ולכן ארם נהריים זה המרחב של ארם שנמצא בין שני הנהרות. זאת לא ממלכה. הממלכה שתהיה שם היא ממלכת שומר, אחר כך ממלכת אקד, אחר כך ממלכות אחרות שיחליפו אותם בכיבושים כאלה ואחרים, אבל השם ארם מתחיל לשחק פה במרחב הזה כשם שאנחנו נתקלים בו ואנחנו רואים אותו ואנחנו מתייחסים אליו בתוך המרחב הזה. וכמובן שהאזכורים הבאים שאנחנו נמצא הם בתנ"ך, שאם אנחנו אומרים שאברהם אבינו זה 1812 לפני הספירה, כלומר שוב אנחנו רואים בתנ"ך באלף השני לפני הספירה, אנחנו שומעים את השם הזה ואנחנו מתחילים להתקל באוכלוסייה הזאת, שהיא אוכלוסייה של נוודים שנמצאת באיזשהו מרחב גיאוגרפי ליד שני הנהרות, ליד מסופוטמיה, ושם אנחנו מתחילים לראות את העניין הזה. אז הנה לנו האסטלה הזו, האסטלה הראשונה, שבה בעצם יופיע השם ארם, אותה אסטלת ניצחון של נרם סין, הוא המלך הרביעי בשושלת האקדית, והמלך הזה הוא נלחם נגד אותם שבטים נוודים שנמצאים ומסתובבים לו במרחב שבין שני הנהרות, מנצח אותם, וכדרכם של מלכים בעת העתיקה, כל מלך שם לו אסטלת ניצחון כדי להודיע לכולם, אני עשיתי, אני בניתי, אני כבשתי, אני אני ואני ואני ואני. אז הנה, מה?
לא פרסמת, לא עשית.
לא פרסמת, לא עשית. ושמים את הסטלות האלה כדי שכולם ידעו שהוא אכן פעל והוא אכן עשה. כלומר, כשאנחנו מדברים על המונח הזה שנקרא בשם ארם, הוא איננו מתחיל בימי דוד המלך, הוא איננו מתחיל בימי אחאב, ששם אנחנו נשמע את הסיפורים המרכזיים והעיקרים שמוזכרים בתנ״ך במערכות היחסים בין ישראל לבין ארם, הוא שם שמופיע בעצם כבר לפני כן. הייתי אומר, אם אנחנו עושים איזושהי הקבלה בין ההיווצרות של שבטי בני ישראל והפיכתם לעם, אז הארמים קדמו לשבטי בני ישראל. שבטי בני ישראל, בהערת אגב, מהבחינה הזאת הם אחד הגורמים האחרונים במרחב המזרח התיכון שמתגבשים לעם בפני עצמו. ולכן למשל כבר בספר בראשית יופיע, אלה המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך לישראל. כלומר, אדום הוא כבר ממלכה לפני שישראל הייתה ממלכה, ויש מלכים באדום, כלומר, העמים השונים שנמצאים כאן, האמונים והאדומים והמואבים והארמים, וכל אחד מה... מתחיל כמשפחות בודדות, מתחיל כעם של נוודים, כשבט של נוודים, מתיישב, עובר להתיישבות קבע, הולך לאט לאט ומתפשט, הולך לאט לאט ומתרחב, ובסופו של דבר יגיע למצב שהוא יקים ממלכה ויהיה לו מלך. אז זאת תמונת המצב שאנחנו יכולים לראות אותה.
השאלה, כן. סין, מה המקורה, מה סין?
סין זה אלת הירח. סין זה אלת הירח של המרחב המסופוטמי. אצל האשורים מאוחר יותר אנחנו מוצאים את זה בבירור. ולכן, למשל, כאשר החבר'ה האלה יגיעו אלינו לכאן לארץ, אל האזור של בקע הירדן, הם ישאירו לנו כאן את השמות שלהם. מילה בית ירח, אבל סי נברי, סין בריא, כן? בת הירח או בית הירח, כן? ואם תרצו, אפילו השם יריחו. השם יריחו, גם הוא, המקור שלו, זה בירח. כן? כלומר, תרבויות שהגיעו לכאן, והם השאירו לנו את השמות ביישובים האלה שנמצאים לאורך הבקע, אז סין. וזה מה שנקרא שם תיאופורי. כלומר, בדרך כלל כשיש לנו עמים, אז אחד הדברים שאנחנו מוצאים זה ששמות של אנשים בתוך אותו עם ייקראו על שם האלוהות שלהם. אם אני אקח למשל, נניח את היהודים, אז כל מלכי יהודה, או חלק נכבד מהם, סיום את השם שלהם תהיה יוד היוו. צדקיהו, יושיהו, חזקיהו, כי זה האלוהות של ממלכת יהודה. לכן למשל, כן, אם זה יהיה אדם יהודי, אז יקראו לו בשם עובדיה. אם זה יהיה מוסלמי, יקראו לו בשם עבד אללה. שבעצם זה אותו שם, כן, עבד האלוהים, עבד האל, עובד האל. כן? כלומר, השם הוא שם תיאופורי, ולכן בעמים שונים אנחנו מוצאים את השם של האנשים שבתוכם נמצאת האלוהות של אותו דבר. אתם רוצים עוד דוגמאות נוספות, אז למשל, האל הבבלי המרכזי הוא בל, ולכן אחד השמות שאנחנו מוצאים אותם שם זה זרובבל. אל נוסף במרחב הבבלי, המאוחר יותר, זה אל שנקרא בשם נבו. ולכן המלך שכובש את ירושלים ומחריב את ירושלים נקרא בשם נבוכדנצר. ושר הטבחים שלו נקרא בשם נבוזראדן. אלה שמות תיאופוריים שמופיעים גם כאן. נרם סין. זהו השם התיאופורי, השם של האלוהות, או אחת מהאלוהות, כי זה עולם פגני של אלים, אז של אחת האלוהויות המרכזיות בתוך פנתיאון האלים שלהם. אחד הדברים המרכזיים שהארמים מביאים ותורמים למרחב הזה שלנו, זה הנושא של השפה, וכאן אנחנו הולכים לראות כמה וכמה דברים. הארמית שייכת לסדרת, למשפחת השפות השמיות. מהענף המערבי, לא נכנס כרגע לכל התפתחות השפות למיניהם, אבל זאת שפה שמית. ודבר המעניין, לארמים לא הייתה מערכת כתב משלהם. הייתה להם שפה, הם דיברו, היו להם מילים, אבל לא היה להם כתב. ולכן מה הם עשו? הם השתמשו באלף בית הפיניקי. התאימו אותו לצורכיהם, והאלף בית הזה, שאנחנו קוראים לו עד היום, אלף בית ג' ד' ד' ת', זה בעצם אלף בית ארמי. לוקחים אותו מתוך הפיניקים, את הגרפיקה, את הפונטים של האותיות, מאמצים אותו אל תוך השפה הארמית, והופכים אותו לכתב המרכזי. הדבר הזה הוא דבר חשוב ומשמעותי, כי אנחנו תכף נראה את זה בכמה וכמה הקשרים שקשורים אלינו. האלף בית העברי, כן, הוא למעשה צאצאו של כתב זה, אז כדאי לדעת שהכתב העברי שאנחנו כותבים אותו היום, זה לא כתב שהתחיל מבריאת העולם. זה כתב שהפיניקים פיתחו אותו, הארמים אימצו אותו, האשורים, תכף אנחנו נראה מה קורה לאשורים, האשורים כשלטון מרכזי, כאימפריה מרכזית, מאמצת את הכתב הזה, שכן אחד הדברים שאנחנו נראה עוד מעט, כדי ליצור כתב, אתה צריך ליצור שפה של סמלים. ולכן בין מסופוטמיה לבין מצרים התפתחו שתי שיטות של איך אתה עושה את הכתב. במצרים התפתחה שיטה של ציורים, מה שאנחנו קוראים בשם כתב החרטומים, כתב החרטומים, שזה בעצם ציורים, שכל אות או כל הברה יש לה איזשהו ביטוי בציור כזה או אחר. במסופוטמיה לעומת זאת, הכתב, צורת הכתיבה שלהם, הייתה מה שנקרא בשם כתב יתדות. כלומר, הם לקחו לוח טין, על הלוח הזה, כאשר הוא היה עדיין רטוב, לוח בוץ כזה, הם היו לוחים חתיכת מקל, ועם המקל היו עושים חורים, היו עושים קווים ונקודות בלוח הזה, ואנחנו תכף נראה דוגמאות כאלה. הכתב העברי, כן, אימץ את הכתב הארמי, שהפך להיות אחר כך הכתב האשורי, ותכף אנחנו נראה את הדינמיקה ואת ההתפתחות של זה. העדות הראשונה לכתב הארמי היא מהמאה השמינית לפני הספירה, אלא בתקופה שהתחרה עם כתב היתדות האכדי אשר היה נפוץ באשור. ולכן אם אנחנו הולכים אל כתובות אשוריות מהמאה העשירית, מהמאה התשיעית, ואפילו מהמאה השמינית לפני הספירה, וגם קצת אחרי כן, הכתובות כולם יהיו כתובות בכתב יתדות, כי האשורים כתבו בכתב יתדות. ואז יום בהיר אחד עם הרומא, אנחנו משוגעים, עשות חורים עם המקל ככה, זה יותר נוח לכתוב א', ב', ג', ד', בוא נאמץ את הכתב הזה, והכתב הזה הופך להיות אחר כך בעצם הכתב המרכזי של האימפריה האשורית. הכתב הארמי היה קל יותר לכתיבה ולכן התפשט יחד עם השפה, ולכן השפה הארמית בעצם השתלטה על המרחב האשורי והפכה להיות השפה הרשמית. והיא בעצם הפכה להיות ללינגווה פרנקה של האימפריה כולה, והשפה הזאת על הכתב שלה הפכו להיות הכתב של המרחב כולו. כאשר בני ישראל גלו לאשור ולבבל, ואחר כך הם חזרו חזרה לארץ ישראל, הם הביאו איתם משם בעצם את הכתב שבו כתבו באשור, הלא הוא הכתב הארמי. באחד השינויים הדרמטיים הגדולים שיעשה עזרא הסופר, זה שהוא בעצם ישנה את הפונט של ספרי התורה מהכתב העברי הקדום לכתב המרובע הזה, הכתב הארמי בעצם. אנחנו קוראים לו כתב אשורי, למה? כי חכמי ישראל התחבטו, איך אפשר בכלל לעשות כזה דבר, להחליף את האותיות, למה זה כתב אשורי? כי זה כתב שהוא מאושר, כתב שקיבל אישור. אז לכן קוראים לו לא כתב אשורי.
מה? מקודש גם.
בשלב מאוחר יותר.
כן.
אחת המחלוקות שמופיעה למשל בתלמוד, זה לוחות הברית, האם הם ניתנו בכתב העברי הקדום, בכתב דעץ או בכתב הזה. אבל זה שינוי שקרה והתרחש. והוא קורה בגלל הארמים. כלומר, אם אנחנו מדברים בין תנ"ך לארכיאולוגיה, ואנחנו מדברים בין ארם לישראל, אז כל מה שאנחנו כותבים היום עברית, זה בזכותם של הארמים. הארמים האלה, ולכן הספרים הכתובים בארמית, בין אם זה התלמוד הירושלמי, ובין אם זה התלמוד הבבלי, ובין אם זה הפשיטה של הכנסייה הסורית, ובין אם זה כל מיני כתבים אחרים, המרונים למשל עד עצם היום, השפה הרשמית שלהם היא השפה הארמית. היא השפה הארמית.
בגלל
ואחד המאבקים שלהם אל מול מדינת ישראל היה שיאשרו להם במערכת החינוך להכיר בשפה הארמית כשפה רשמית, שהם יוכלו, כי זאת הייתה השפה ש...
תודעת הזהות שיכתבו שהם ארמים.
שיכתבו שהם ארמים, נכון, שיכתבו שהם ארמים.
מה
זה הכתב העברי? מה? כתב שתקרא בשם כתב דעץ. הוא כתב, אותי, לא נקרא זה עכשיו, הוא כתב אחר. לכן כל הכתובות של ימי בית ראשון. כל הכתובות של ימי בית ראשון. כתובת נקבעת השילה. בסדר, למשל. בסדר, היא כתובת ש... ולכן מה שיש לנו, אמצעים ארכיאולוגיים שיש לנו ימי בית ראשון, מתחומי ארץ ישראל, ארץ יהודה, זה יהיה בכתב העברי הקדום, כתב שנקרא בשם כתב דעץ. ואנחנו יכולים לראות את זה הלאה, הדבר הזה ימשיך הלאה, למרות כיבוש האזור על ידי אלכסנדר מוקדון והבאת השפה היוונית, שמרה הארמית על מקומה כשפה השכיחה ביותר בלבנט ובארם נהריים, עד לכיבוש האסלאמי של האזור במאה השביעית לספירה. הארמית תהיה השפה המרכזית והעיקרית, ולכן שפת הדיבור של העם היהודי למשל לא הייתה עברית. היא הייתה או ארמית או יוונית. שפת האריסטוקרטיה הייתה יוונית, שפת העמך הייתה ארמית. ולכן למשל יהודי הגליל לדוגמה דיברו ארמית. ומילותיו האחרונות של ישו על הצלב היו בארמית. אלי, אלי, למה שבקתני? כך אומר ישו. כי הם דוברי ארמית. והשפה הארמית הזאת, בגלל הארמים האלה שמגיעים ומביאים את השפה הזאת שלהם ועושים את הכתב... מה?
להבדיל ממה שאמרת קודם, בהגדה אנחנו אומרים, הלך מה ענייה? למה בארמית? כדי שהשפה שהעניים יבינו.
כי את ההגדה של פסח כותבים בדור יבנה, שזאת השפה שנמצאת שם. אז השפה הארמית, זאת תהיה נקודת המפגש הראשונה שבה אנחנו מדברים בין ארם לישראל. השפה היא בעצם הגורם שאנחנו ניתקל בו ואנחנו נראה את זה.
הארמית של המרונים למשל, זה זהה לארמית של הגמרא?
כן ולא. כן ולא. כי אותם, מכיוון שהארמית הייתה על מרחב כל כך גדול, היו לארמית דיאלקטים שונים. זה כמו היום, רק כדי לסבר את האוזן ולהבין, זה כמו היום השפה הערבית. בסדר? אז ערבית מצרית וערבית סורית וערבית פלסטינאית וערבית מרוקאית, זה לא אותה ערבית. בסדר? למרות שהם דוברי ערבית.
הם מבינים
ברמה מסוימת, אבל אוצר המילים הוא שונה. הדקדוק הבסיסי ומבנה הבסיסי של השפה הוא אותו דבר, אבל זה דיאלקטים שונים של אותה שפה. ולכן למשל הארמית של התלמוד הירושלמי והארמית של התלמוד הבבלי היא לא אותה ארמית. כי זה דיאלקט גלילי ארץ ישראלי וזה דיאלקט בבלי. אז השפה היא השפה הארמית, אבל זאת ארמית קצת אחרת.
איפה
הארמים
נפגשו עם הפיניקים שהייתה להם השפעה?
נוודים. הם נודדים ברחבי המזרח התיכון והם יושבים להם גם בערבד וגם בכל מיני מקומות, אנחנו נראה מפה. הם מגיעים גם אל מישור החוף. דובר הארמית הראשון שאנחנו מכירים אותו בתנ״ך היה לבן הארמי, וכאשר הוא יושב, כן, הוא נפרד מיעקב, אז הם בונים גלעד, הם בונים גלעד, יעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר סהדותה. יגר סהדותה, כן, סהדי, כן, זה עדות. עדות. לכן אנחנו נתקלים בזה, ושוב הנה אנחנו יכולים לראות את העניין הזה, את המפגש הזה של ארם וישראל, שמתחיל בעצם כבר באלף השני לפני הספירה, וההשפעה של השפה הארמית היא אחת ההשפעות הכי משמעותיות שאנחנו נתקלים בה לאורך כל הדרך, במידה רבה עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה. אם תרצו אחת הדוגמאות למשל, זה נושא של בכתיבה, בין ארץ ישראל לבין בבל, בין העברית לבין הארמית. למשל, האם מילים מסתיימות באות א' או באות ה'? דוגמה וקורסה ופתקה וטבלה.
טבריה.
כן, אז בתלמוד הבבלי זה תמיד יהיה כתוב עם א' בסוף. אושה. לא יודע כתוב. תמיד יהיה כתוב, תמיד יהיה כתוב עם א' בסוף. בעברית, ובעקבות זאת בתלמוד הירושלמי, במקורות הארץ ישראלים, שבמקרה הזה הם מסתמכים על העברית דווקא, הסיומת היא תמיד בה. גם מילים דרך אגב שאנחנו בדרך כלל, ברור לנו גם זה, איך כותבים את השם עקיבא, רבי עקיבא. באלף בסוף, נכון? תלוי באיזה מקורות. בתלמוד הבבלי כתוב באלף בסוף. בכל המקורות הארץ ישראלים תמיד כתוב בהי בסוף. עד כדי כך שכבר בספרות של תקופת התלמוד מופיע, אתם יודעים שעל שמות של גדולי ישראל ושל כל אנשים גדולים, אז דורשים ראשי תיבות וסופי תיבות, אז עקיבא זה סופי התיבות של הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זרוע מסתיים בעין, לצדיק קוף, לישרי יוד, לב בית, שמחה, היי. כך כותבים. אז השפה הערבית היא בנקודת המפגש הזאת עם, עם העולם היהודי, עם שבטי בני ישראל, היא תהיה, תהיה לה השפעה רבה והיא תיכנס לתוך, לתוך העולם היהודי. הכתב, כמו שאמרנו, שזה יהפוך להיות הכתב של העם היהודי של ימי הבית השני, ולכן כל הספרות שתיכתב, גם שתיכתב בעברית, היא תיכתב באותם אותיות של השפה הארמית, והשפה הארמית, כשפת הדיבור, היא תהפוך להיות חלק מהשפה של הכתבים המרכזיים העיקריים של העם היהודי, של התלמוד, קטעים בהגדה של פסח, חלק מספרי התנ"ך כתובים בארמית. כך למשל, ספר, הדוגמות הבולטות, זה ספר דניאל, וחלקים בספר עזרא ונחמיה שכתובים בארמית, פרקים שלמים שכתובים בארמית, כי הם שייכים לתקופה הזאת, והכתיבה שלהם הייתה בתקופה שבה השפה הזאת היא נמצאת שם. מאוחר יותר, השפה משמשת לצרכים דיפלומטיים ולא לשפת יומיום באשור. עדות לכך ניתן למצוא בתנ"ך, כאשר רב שקה, שליחו של סנחריב מלך אשור, מגיע לירושלים, והוא קורא לתושבים להיכנע, הוא עומד מסביב לחומה והוא צועק להם וכן הלאה וזה, ואז השרים של חזקיהו אומרים לו, כן, דבר אל ארמך ארמית כי שומעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. כלומר, בארץ ישראל של שלהי ימי הבית הראשון, בסדר, ימיו של חזקיהו, 180 לפני הספירה, העמך מדברים עברית, יהודית. העם, כן, האריסטוקרטיה, האדמיניסטרציה, השלטון שנמצא בקשרים עם ממלכות ועם עמים שונים ויש להם קשרים דיפלומטיים כאלה ואחרים, אז שם כבר השפה תהיה ארמית, אז דבר איתנו בבקשה ארמית ואל תדבר איתנו יהודית כדי שאנשים לא יבינו מה אנחנו מדברים, כי הוא עומד שם וצועק להם תיקנו, תיקנו, אין לכם סיכוי ואין לכם שום דבר. אבל הנה אנחנו רואים שוב את החדירה הזאת של השפה הארמית והשפעתה על ההיסטוריה היהודית. אז הנה כך נראה כתב היתדות, שזה כאמור היה הכתב לפני שמגיע הכתב הארמי, ואתם רואים, היו לוקחים מקל ועושים חריצים בלוח הבוץ הזה, בלוח הטין, והנה זאת דוגמה פשוט של נמצא, שאפשר לראות את הנושא הזה של כתב היתדות. לשמחתנו הרבה, במקומות שונים ברחבי המזרח התיכון, בתקופות קצת יותר מאוחרות, כתבו כתובות בכתבים שונים. כתבו את אותה כתובת, בכתב יתדות למשל נניח, ובכתב חרטומים. וליד זה, ביוונית. מה שאפשר לתרגם מאחד לשני, וכך בעצם, פוענח. בסדר? הכתב הזה בסופו של דבר, כי מי שמקבל את הדבר הזה בפעם הראשונה, מסתכל על זה ואומר, מה כתוב פה? מה כתוב פה? מה זה, מה זה הדבר הזה? מה כתוב פה? אבל כן, נעשו העבודות האלה וההתאמה, והיום אנחנו יודעים איך, לפחות אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, שאיך הגו את האותיות האלה ואת המילים האלה, ומה היו המשמעויות שלהם, הדברים שאנחנו יכולים לראות אותם. אז זהו כתב היתדות, שכאמור בשלב מסוים, הופך לכתב הארמי שהוא נכנס אל תוך המרחב הזה. אז כשאנחנו מדברים על הקשר בין ארם לבין ישראל, אז באמת הנושא הזה של השפה הוא הדבר הראשון שאנחנו ככה נתקלים בו, שנכנס כבר לתוך העניין הזה. אמרנו, אם אברהם אבינו זה 1812 לפני הספירה, יעקב זה 1700 ומשהו, אז שם כבר לבן הארמי יגר סעדותה, אנחנו כבר מוצאים את זה בתנ"ך היהודי, את הדברים האלה. המפגש הבא, או הדבר הבא שאנחנו יכולים לראות, זה פרשת השבוע שקראנו, שסיימנו אותה בשבת הקרובה ונקרא בשבת הבאה, כן, ארם נהריים, חרן, פדן ארם, אלה הם שמות ומונחים שמופיעים בתורה, בעצם כמקור של אבות האומה של שבטי בני ישראל, אברהם אבינו ואחר כך יעקב, כשהוא הולך ללבן הוא הולך לחרן, אז אלה שמות של מקומות שאנחנו יכולים לראות אותם. ארם נהריים הוא שמו התנכי של האזור שמקובל בדרך כלל לזהות עם צפון סוריה ליד גבול טורקיה. בסדר, אתם רואים את האזור הזה של פטור. זוכרים את השם הזה? פטור, מי היה מפטור? בלעם. כן, בלעם שמגיע מפטור וקרקמיש. על נהר פרק וחרן על נהר בליך עד נהר חבור, שמות של מקומות שאנחנו מכירים אותם ותכף אנחנו גם נראה מפה. הצירוף מופיע בתנ"ך 5 פעמים, הוא מזוהה בספר בראשית כארץ מוצאו של אברהם, כלומר אברהם יגיע לארץ כנען, אבל המקור שלו הוא משם, הוא מארם נהריים, הוא מאור כסדים, הוא הולך אל המקומות האלה, והנה אנחנו יכולים לראות כאן, הנה אור נמצאת כאן בדרום, חרן נמצאת כאן בצפון, ומחרן אברהם בסופו של דבר יגיע לארץ ישראל, ויעקב כאשר הוא ילך אל לבן הארמי, אז הוא ילך מארץ ישראל, ילך לחרן. המרחב הזה שבין שני הנהרות, זהו ארם נהריים, זה המקור וזה המוצא של אבות האומה שאנחנו מכירים אותם. אז הנה שוב אנחנו יכולים לראות את הקשר הזה ואת הזיקה הזאת בין המרחב הארמי למרחב נקרא לזה היהודי. ארץ נהריים היא ארץ מוצאם של האבות. כמעט כל שמות אבותיו של אברהם הם שמות של מקומות בארם נהריים. ואחד הדברים המרתקים שאנחנו מכירים בעת העתיקה בעיקר, זה שמות של אנשים מתאחדים עם שמות של מקומות ולהפך. בסיפור של דינה, הסיפור הזה מתרחש בעיר שנקראת בשם שכם, והאיש שמעורב שם נקרא בשם שכם. כשאנחנו הולכים אל בניו של מנשה, אז יש לנו את גלעד, ויש לנו את חפר, ויש לנו, שלא לדבר על בנותיו של צלופחד, תרצה, זה שם של עיר. כלומר, שמות של אנשים ושמות של מקומות מתאחדים. אחת השאלות הגדולות שקיימות במחקר זה מה קדם למה. אם השם של המקום נתן את השם של האדם, או השם של האדם שרכש את המקום הזה, התיישב שם וגר שם, נתן את השם למקום. אין על זה תשובה חד משמעית.
ויקרא לנובח בשמו.
מה?
ויקרא לנובח בשמו.
זאת דוגמה כזאת. בסדר? אבל מצד שני, בסדר? כשאנחנו הולכים למשל אל, נניח אל ה... אצל בני מנשה למשל, שם זה מאוד בולט, נובח קורא לה בשמו, חוות יאיר הוא קורא לה בשמו, כן? אבל האחרים שהזכרתי אותם למשל, חפר לדוגמה, כן? או שכם, אלה, יש לנו את השם של המקום שקדם לשם של האדם, כן? כך למשל סרוג לדוגמה, היה אבי סבו של אברהם, בשושלת הדורות שמופיעה בין אדם לבין, בין נוח לבין אברהם, אז סרוג, והנה סרוג מזוהה עם מקום שקרא בשם סרוג' הנמצאת מערבית דרומית לאורפה. אורפה גם כן נמצאת באותו אזור, חרן תרמה לנו תרומה חשובה ומשמעותית של קהילות של יהודים, האורפלים שהגיעו בשביל להם בירושלים ובמקומות רבים נוספים אחרים. והנה לנו דוגמה לשם של אדם ושם של מקום. אם אני ממשיך הלאה בדוגמאות כאלה, אז אתם יכולים לראות, העיר נחור, שם סבו של אברהם ושם אחיו, נחור היה הסבא של אברהם, ונחור היה גם השם של האח שלו, השם של האח שלו, והשם של אברהם, השם של אבא של אברהם היה תרח.
אבא של לוט.
אבא של לוט, כן. והיא מוזכרת, אתם רואים, בין המאות ה-19 וה-17 לפני הספירה, בלוחות מרי, בצורת נחור. בסדר? אז זה נחור. אז הנה אתם רואים את זה כאן, ששם של אדם בשם של מקום, השמות האלה שוב הם שמות שהם מתאחדים. השם תרח נזכר בכתובת אשורית, גם היא, כן, תל שפורח. כל המקומות האלה נמצאים בקרבת חרן, את חרן אנחנו מכירים. ואתם יכולים לראות, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים, אל עיר נחור. ושוב, הפרשנות שאנחנו הרבה פעמים נותנים אל עיר נחור, אל העיר שבה גר נחור. אבל בדיוק באותה מידה, וילך אל עיר נחור, הלך אל, אל העיר שנקראת בשם נחור. ושוב, השם של האדם והשם של המקום מתאחדים להם ביחד, ואנחנו רואים כאן שוב את הזיקה הזאת ואת הקשר בין ההיסטוריה הארמית להיסטוריה שלנו בתנ"ך, והנה זה מה שאנחנו רואים עד עצם היום הזה בחרן. מגורים שנמצאים שם, כך נראים הבתים, בנייה שמשמרת את הבנייה הקדומה, ובהחלט סביר להניח שככה גם נראו הבתים פחות או יותר בעיר נחור, כאשר, אני יודע, כאשר אליעזר הגיע עם הגמלים לשם ו...
אז עוד לא המצאו את הגלגל.
כן, לא, המצאו כבר את הגלגל, אבל מן הסתם חלק מהכלים והקישוטים והדברים האלה לא היו תלויים שם. אבל שוב, אנחנו יודעים שארכיטקטורה וסגנונות בנייה ושיטות וחומרי בנייה ודברים בזה, אתה משתמש בחומר המקומי והדברים הולכים. הדברים הולכים ומשתמרים להם ונמצאים באותה צורה, ואנחנו יכולים לראות כאן את הבתים האלה שנמצאים שם בחרן. ככל שאנחנו מתקדמים עכשיו עם ההיסטוריה, אז אותם ארמים שבשלב המוקדם יותר הם שבט נוודים, הם הולכים לאט לאט ומתגבשים להם, כמו שאמרנו, בתור ממלכות. כל שבט כזה מתיישב לו במרחב מסוים, מתגבש בתור ממלכה, ואנחנו מכירים עכשיו את היווצרותם של ממלכות ארמיות במרחב הארמי הזה. אז הנה לנו כמה דוגמאות. פדן ארם, ארם דמשק, ארם רחוב, ארם צובה. כובע שנקרא בשם ארפד, מאחה, גשור. גם אלה ממלכות ארמיות. ותכף אנחנו נעבור אל מרחב ארץ ישראל ונתייחס גם אל הדברים האלה, שכן אלה עמים ארמיים שמתחילים להתגבש בתוך העניין הזה. ולכן אם אני הולך למשל לרשימות הגנאולוגיות של התנ"ך, ששם בדרך כלל אנחנו מקבלים את הזיקה הגנאולוגית בין... אז כאשר... אנחנו נתקלים בתורה, בסיפור של אחרי עקדת יצחק, כתוב, ותלד מלכה גם היא, בנים
נחור.
נחור, ובתוך הרשימה הזאת, השמות האחרונים, ותלד גם היא, את טבח, ואת גחם, ואת תחש, ואת מאחה. ואת מאחה. כלומר, אלה שמות שקושרים אותנו שוב אל אותו מרחב ארמי, אל אבותיו, אל השורשים של אברהם, אל אחיו. ואנחנו רואים כאן את השמות האלה, ובעצם יש לנו כאן אוסף של ממלכות, אוסף של מדינות, אוסף של שבטים שמתגבשים ומתקבצים להם לממלכות כאלה. אז בואו נתחיל מהממלכה שנקראת בשם ארם צובה. אז כולנו מכירים למשל את ספר התורה הזה, שנכתב בטבריה. הוא נכתב בטבריה, התגלגל למצרים, במצרים פגש אותו הרמב״ם, פסק על פיו הלכות כתיבת ספר תורה, אחר כך הספר הזה התגלגל לחלב שבסוריה, היה שם עד 1948, וסביב אירועי מלחמת העצמאות, בית הכנסת שם נשרף, הקהילה עזבה, והספר הזה התגלגל. כדי לנסות ולהציל אותו, אז מה שהחליטו לעשות, זה פרקו אותו דפים דפים. נתנו לכל אחד מבני הקהילה חתיכת דף, ואמרו לו, קח את הדף הזה, קח את הדף הזה, קח את הדף הזה, ובעוד שנתיים ניפגש בירושלים ונחבר מחדש את הספר הזה, ולא כל הדפים הגיעו לירושלים. ויש מחלוקות גדולות, איפה בדיוק הדפים האלה נמצאים, ומי מחזיק אותם, ובאיזה ארכיון נסתר, ואם זה נשרף בדרך, הלך לאיבוד בדרך. אבל שימו לב שהספר הזה נקרא בשם כתר ארם צובה. כתר ארם צובה. ובנימין מתודלה, שמבקר בחלב ב-1173, אז הוא כותב לנו שם, כן? ומשם שני ימים לחלב, היא ארם צובה, והיא עיר המלכות של נור אלדין, כן, השושלת האיובית, שנמצאת באותם הימים, ובתוך העיר ארמונו, מוקף חומה, אפשר לראות כל הדברים האלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה, יש זיהוי אחד נמצאת ארם צובה. ארם צובה, שמוזכרת בתנ"ך, שמוזכרת כממלכה נפרדת, כאחת הממלכות הארמיות, אנחנו יכולים לראות מכאן שהיא מזוהה והיא מיוחסת לאזור של חלב. ברור עוד יותר זה הסיפור של ארם דמשק. שארם דמשק הייתה אחת הממלכות הארמיות שכנו בין נהר חידקל וגבולה הצפוני של ממלכת ישראל. זה המרחב שבו היו הממלכות הארמיות האלה, תכף נראה מפה. ארם דמשק גבלה בישראל ובחוף הפיניקי. אז אלא שאלה איפה הם פוגשים את הפיניקים, הם נודדים בכל המרחב הזה, וכשהם מתיישבים והם מתחילים להתגבש כממלכות, הם יושבים גם במפגש הזה אל מול הפיניקים. צריך לזכור שגם הפיניקים לא יושבים להם רק בערי החוף. גם הפיניקים נכנסים אל פנים הארץ, ובסופו של דבר התנועה הדו-סטרית הזאת מפגישה אותם. המדינה הזאת של ארם דמשק התקיימה מסוף המאה ה-12 לפני הספירה, שזה פחות או יותר השלב שבו שבטי בני ישראל נכנסים למרחב ארץ ישראל ומתיישבים, ועד שנת 732 לפני הספירה, עת נכבשה על ידי המלך תגלת פיל עשר השלישי, אותו מלך שעושה גם לנו צרות, כובש את צפון ארץ ישראל, מחריב חלק מערי הצפון ומגלה חלק מתושבי הגליל לאשור, אחת ההגליות האשוריות. והנה הבאתי פה ככה כמה דברים כדי לראות את העניין הזה של אותם ארמים, הנה ארם דמשק. אז אתם רואים שוב, זוהי כתובת של זכור מלך חמת ולה שמזכירה את ארם דמשק, בסדר? אסתר המלכותית, שמלך שהיה מלך של חמת, של חומס, עיר שנמצאת בצפון סוריה, נלחם נגד מלך ארם דמשק, ושוב כדרכם של מלכים כאשר אתה כובש, כאשר אתה מנצח, אתה דואג שכולם ידעו שאתה אכן ביצעת את המשימה הזאת, ואנחנו יכולים לראות את העניין הזה. וכך בדמשק, אז אפשר לראות, דמשק היא באמת אחד האתרים החשובים של הממלכות הארמיות, כי היא יושבת בנווה מדבר מפורסם בין שני נהרות, אמנה ופרפר. דמשק היא אחת הערים הכי, הייתי אומר, משגשגות, מפותחות, שקיימת לאורך ההיסטוריה במרחב המזרח התיכון. היא יושבת על מקורות מים, על שני נהרות מאוד מאוד גדולים, כן, היום הברדה והאוואג', המכונים בתנ"ך בשם אמנה ופרפר, ולכן כשנאמן שר צבא ארם, כן, ושוב אני חושב, שר צבא ארם מגיע לארץ ישראל כי הוא חולה בצרעת ואומרים לו, תשמע, יש שם איזה נביא שהוא יוכל לרפא אותך, והוא הולך לנביא אלישע, ואלישע אומר לו, לך תטבול בירדן. הוא אומר לו, מה ירדן? ירדן ב... הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק. וכמובן שאם העיר יושבת על מקור מים כזה משובח וכזה איכותי, אז הדבר הזה כמובן מביא לכך שהעיר הזאת הופכת להיות עיר גדולה, חשובה ומשמעותית. בחפירות בשולי העיר עולה כי העיר הייתה מיושבת כבר באלף השביעי לפני הספירה. כנראה בסביבות 6800 לפני הספירה, היא נחשבת לאחת הערים העתיקות בעולם. שכן שוב, אם אנחנו זוכרים שההומו ספיאנס, היצורי האנוש, נוצרו כפרטים פרטיים והם מתחילים להתגבש למשפחות, לשבטים, לעמים, לזה, הם עושים את זה כמובן סביב מקור מים, סביב מקום שבו הם יכולים לחיות, שבו תהיה להם חקלאות, שבו תהיה להם כלכלה, והאתר הזה של דמשק הוא אתר מאוד משמעותי, אבל לעיר הזאת, למרות שהיא הייתה קיימת והיה שם אתר, היא לא הייתה חשובה עד שהארמים מגיעים. ייתכן אפילו שהשם דמשק הוא שם ארמי. לא ברור לגמרי ב-100%. הארמים פיתחו את העיר כבירה אזורית והקימו מערכת השקיה שכללה תעלות שהשקו את הסביבה מתוך נהר הברדה, ועד היום מהווה המערכת בסיס להספקת המים לעיר העתיקה, עליו ששופרה והורחבה בתקופה הרומית. כן, הרומאים ידעו לעשות עמות מים לא רעות, והם שיפרו את המערכת הזאת, אבל הבסיס שלה הוא הבסיס הארמי הזה שקיים כבר מהעת העתיקה. וארם דמשק זאת הממלכה הארמית הכי חשובה, הכי גדולה, הכי משמעותית שתהיה כאן במרחב הזה. ממלכת ארם דמשק, כן, נוסדה בתקופת הברונזה המאוחרת, לאחר התפשטות של מהגרים מצפון ומזרח, לאחר שנתחקו מאזורי מחייתם, מאזורים של מסופוטמיה, הם מגיעים, מתיישבים באזור של דמשק, ולכן אנחנו בתנ"ך נשמע בפעם הראשונה על ארם דמשק בימיו של דוד המלך. כלומר, סביב כניסתם של שבטי בני ישראל לארץ ישראל, קצת אחרי הכניסה, כשאנחנו עוברים את 200 השנים הראשונות, פחות או יותר, 150-200 השנים הראשונות, ואז אנחנו מגיעים, ואז אנחנו בעצם שומעים על אותם קרבות ומלחמות. בארץ ישראל מתחילה להתגבש מלוכה, שם כבר יש מלך, שם כבר יש ממלכה, שם כבר ארם דמשק כבר קיימת ונמצאת באופן מאוד מאוד ברור. אז כדי לראות את המפה הזאת, זה אומנם מתקופה קצת יותר מאוחרת, אבל הנה אתם יכולים לראות שבטים ארמיים שנמצאים כאן, וכל שבט כזה מתקבץ לו ומקים לו איזושהי ממלכה, והנה אתם יכולים לראות כאן את ממלכת ארם דמשק, שהיא הממלכה הגדולה, החשובה, המשמעותית, שנמצאת כאן במרחב הזה, והיא גם תבלע ממלכות אחרות, ותכף אנחנו נראה את זה, תזכרו את השנה הזאת 830, כי אנחנו נמשיך הלאה. כדי לראות את ההתפתחות ואת הדינמיקה של מה קורה עם הארמים האלה והמפגש שלהם עם שבטי בני ישראל ועם ההיסטוריה היהודית. מה שמביא אותנו עכשיו אל שתי ממלכות, אל שני עמים אם תרצו, או אל שתי קבוצות אוכלוסייה שהן ממלכות ארמיות, אבל הן נמצאות בשטח שלנו. גשור ומאחה. איפה נמצאות הממלכות האלה והמדינות האלה? אז אנחנו יכולים לראות שהם נמצאים בתוך השטח ששבטי בני ישראל משתלטים עליו. יאיר בן משה לקח את כל חבל הרגוב עד גבול הגשורי והמאחתי, ויקרא אותם על שמות הבשן, חוות יאיר עד היום הזה. והרובני והגדי לקחו נחלתם, ושימו לב עכשיו את הרשימה והתיאור הגיאוגרפי של התנחלות השבטים כאן, מערוער אשר על שפת נחל ארנון, ים המלח בדרום, מתחילים לנוע צפונה, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מידווה עד דיבון, ממשיכה לצפונה דרך מואב, וכל ערי סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון, ממשיכה לצפונה, והגלעד, וגבול הגשורי והמאחתי, וכל הר חרמון וכל הבשן. כלומר, אם אני הולך לפי הסדר, אז אנחנו רואים, זה מתחיל מנחל ארנון, ועובר אחר כך לזה, ושיחון, וגלעד, וגשורי, ומאחתי, וחרמון. במילים אחרות, איפה הגשורי והמאחתי נמצאים?
ברמת הגולן.
הגשורי בדרום רמת הגולן, בחלק הדרומי, כי זה הולך לפי הסדר. התיאור ממש נותן לנו את הסדר המדויק של העניין הזה, ולכן זו הסיבה שבגללה ועדת השמות הישראלית, כאשר נתנה שמות לכל מיני יישובים ברמת הגולן, אז אחד היישובים ברמת הגולן נקרא בשם גשור. על שם הממלכה הגשורית הזו שהייתה שם באותו מקום. ולכן כשאנחנו מסתכלים עכשיו על המפה, אז אתם יכולים לראות שכשאנחנו מדברים על נניח שנת 1000 לפני הספירה פחות או יותר, אז יש לנו פה מדינה עם עם שנקרא בשם גשור, ופה ישנו עם שנקרא מאחה, ופה יש ארם דמשק, ופה יש ארם צובה, וכל אחד הוא
המדינה.
עם בנפרד, עם מדינה משלו, עם מערכות יחסים. לכל מדינה כזאת יש שליט, יש מלך, והמלך הזה מחליט באיזה מערכת יחסים, מה המערכת הדיפלומטית שאותה הוא ינהל עם המדינות והעמים שנמצאים מסביב. ומכיוון שבעת העתיקה אחת הדרכים המשמעותיות לחזק קשרים דיפלומטיים היא באמצעות נישואים, אז מלך גשור משיא את הבת שלו לדוד המלך. והבת של מלך גשור נקראת בשם מאחה, שזה שם ארמי מקובל, אבל היא לא שייכת לעם המאחתי, היא שייכת לגשור, היא הבת של מלך גשור, והיא מתחתנת עם דוד. ומהניסויים האלה של דוד ושל מאחה, בת מלך גשור, נולד אבשלום, הטראבל מייקר הזה. וכשהוא מורד באבא שלו והוא נאלץ לברוח מירושלים, אז התחנה הראשונה שאליה הוא בורח אל הסבא שלו, הוא בורח לגשור כדי למצוא שם מחסה, כי מה יותר טבעי מאשר למצוא מחסה אצל המשפוח. אתה בורח מהאבא שאתה נאבק בו ואתה מגיע אליו. אז יש לנו עם שנקרא גשור, ויש לנו עם שנקרא מאחה, ויש לנו ארם דמשק, ויש לנו ארם צובה, ואנחנו רואים שכל אחד ואחד הוא בפני עצמו, הוא משהו נפרד, וכל אחד מנהל מערכות יחסים נפרדות. העם הגשורי, למשל, לא ייכבש על ידי דוד בשלבים הראשונים במוקדמים, מהסיבה הטכנית הפשוטה אבל לעומת זאת מאחה, למשל, מאחה זה סיפור אחר. זה עם ארמי אחר, זאת מדינה אחרת, זאת מדינה נפרדת, ולכן מה שדוד יכול לעשות זה להילחם. לכן כמו שאנחנו נראה עוד מעט, במרד של שבע בן בכרי, מרד נוסף שמתרחש אל מול דוד המלך, יואב בן צרויה רודף אחרי המורד הזה שבע בן בכרי, ותופס אותו בסופו של דבר באבל בית מאחה. איפה אנחנו נראה את זה? אבל כל פעם, כשאנחנו מדברים על שנת 1000 לפני הספירה, ימיו של דוד המלך פחות או יותר כפי שמקובל, אז מאחה זאת מדינה בפני עצמה, וגשור זאת מדינה בפני עצמה, וארם דמשק זאת מדינה בפני עצמה, וארם צובה, וכל אחת המדינות האלה היא מדינה בפני עצמה. הדבר הזה עלה מתוך התנ"ך, ונשאלה השאלה הגדולה, האם אפשר למצוא לזה ביטוי גם בשטח, לנוכחות הארמית הזו? האם הארכיאולוגיה יכולה לתרום לנו להבנה של העניין הזה? וכך בשנות ה-80, אוניברסיטת תל אביב הולכת לעשות פרויקט שנשאר, נקרא בשם פרויקט ארץ גשור, בראשותו של פרופסור משה כוכבי, הולך לעשות את הפרויקט הזה, שבו הוא הולך לסקור, לחפש, ואם הוא ימצא, אז גם לעשות חפירות ארכיאולוגיות שירחיבו את הידע שיש לגבי הגשורים האלה. וכך, ככל שהזמן עובר, אנחנו מוצאים אתרים ארמיים נוספים בתוך המרחב הזה. כך למשל, מה שאנחנו רואים כאן, זה מפארק הירדן, זה האתר שכונה עד לאחרונה בשם בית ציידה. פרופסור רמי הרב שחופר שם הוא עדיין מתעקש שזאת בית ציידה, אבל החפירות הארכיאולוגיות האחרונות כנראה הן מזהות את בית ציידה במקום קצת אחר, לעשות הכינרת, יותר קרוב לכינרת. אבל הנה לנו עיר ארמית שלמה שנתגלתה כאן ונחפרה כאן, ויש בה קרמיקה אחרת וממצאים שונים, ותכף אנחנו נראה חלק מהממצאים והדברים שנתגלו. והעיר הזאת, בגלל גודלה, בגלל מיקומה, בגלל חשיבותה, מזוהה על ידי החוקרים, בעיקר על ידי פרופסור רמי הרב, שהוא זה שחופר כאן, כעיר הבירה של ממלכת גשור. ואם אכן זו עיר הבירה של ממלכת גשור, אני אומר אם אכן, כי אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל בהחלט ייתכן, אז בעצם אל העיר הזאת הגיע דוד, כאשר הוא בורח והולך להתחבא אצל הסבא שלו כאן,
אבשלום.
אבשלום. אבשלום בורח להתחבא. טוב שמישהו מקשיב למה שאני אומר. והנה אתם יכולים לראות כאן שוב חלק מהממצאים הנוספים. אז השלטים האלה שמצביעים על זה שזה מקומה של בית ציידה, שזה מה שחשבו. והנה אתם יכולים לראות את שער העיר שנחשף ונתגלה עם שער גדול, יפה ומפואר, ככה שמוביל אותנו, שמוביל אותנו אל תוך, אל תוך האתר, אל תוך העיר הזו. אפשר לראות כאן שרידי בתים, שרידי מבנים, בתוך הבתים השונים מצאו כל מיני עדויות למלאכות שונות שנעשו שם, ולכן השלטים מצביעים, קוראים לזה, כן, בית הדייג, ובית, כן, כל מיני שמות של בתים לפי המלאכות השונות שנתגלו שם באותו מקום. ואולי אחד הדברים המעניינים זה באמת הנושא הזה, מה שאנחנו רואים כאן, כי מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם אלמנט של פולחן. זוהי מצבה. מצבה משמעותה אבן ניצבת. וזה יהיה ההבדל, למשל, שהוא אפרופו תיאולוגיה יהודית, בין מצבה לבין מזבח. ויעצב יעקב מצבה, ויבן אברהם מזבח. אלה שני דברים שונים. מצבה זאת אבן ניצבת, מזבח זה אוסף של אבנים שאתה אוסף אותו כדי... וכך יש לנו מצבה שאנחנו רואים לראות אותה, ולא רק זאת, אלא תסתכלו ותראו, אם זה שער הכניסה, אתם רואים כאן שהמצבה הזאת, האתר הפולחני הזה, מוצב על במה קטנה, והבמה הקטנה הזאת נמצאת בסמוך לשער העיר. זה מה שנקרא בשפת התנ"ך במות השערים. שכן, בתוך העיר עצמה אין מרחבים פתוחים, אין פיאצות, אין כיכרות, יש מבנה מגורים. ולכן כל פעילות המסחר, כל פעילות השלטון, כל פעילות של מגע בין השלטון לבין התושבים והאזרחים נעשתה ליד השער. ולכן ליד השער יהיה שוק גדול. השוק הגדול שנמצא ליד השער ברחבה המרוצפת הזאת שנמצא כאן ייקרא בשפת התנ"ך בשם חוצות, ולכן מזה חוצות המפרץ וחוצות היוצר בירושלים וחוצות גש וחוצות, כי חוצות זה שוק שנמצא מחוץ לחומת העיר. אבל לא רק זאת, אלא זה דבר מעניין בהבנה שלנו, כל מי שהולך לחתונה יהודית, אז אחד השירים ששירים וזה, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. אז כולם אומרים, ערי יהודה וחוצות ירושלים, חוצות ירושלים זה ברחובות של ירושלים. אבל אם אנחנו מבינים עכשיו מה פירוש המילה חוצות, חוצות ירושלים זה לא ברחובות ירושלים, אלא השמחה תתפשט ותצא מחוץ לחומה החוצה, והיא תצא אל החוצות, היא תצא אל השוק שנמצא בחוץ. אל השוק הזה שנמצא כאן מגיעים סוחרים שבאים מרחוק, ובאים תושבי העיר כדי לקנות. אותם זה מחוץ לחומה, זה מחוץ לשער. זה בסמוך לשער, אבל נמצא מבחוץ.
זה כמו בנחמיה, הוא סגר את השערים ונשארו סוחרים בחוץ.
נכון, נשארים בחוץ. אבל עכשיו אפשר להבין למה הבמות האלה נמצאות כאן, כי כשבן אדם, סוחר כזה, הולך בדרכים ונע ומגיע, עד שהוא מגיע לעיר, הוא אומר, וואלה, תודה אלוהים שהגעתי בשלום, הוא צריך להגיד איזה ברכה טובה, איזה מי שברך טוב, כן, שהוא נמצא שם. וכאשר הוא יצא מכאן למסע והוא ילך לזה, אז הוא אומר, בבקשה אלוהים, תעזור לי להצליח במשימה הבאה שלי, עד שאני... ולכן, במות השערים האלה הם חלק מהפולחן שאנחנו מוצאים אותו, שנמצא ליד השער מבחוץ. וגם כאן אנחנו רואים את זה, תלדן הזכירו כאן, יש לנו דוגמאות נוספות אחרות כאלה, ובאחד הדברים שאנחנו תכף נגיע אליהם, באחת המלחמות שבין אחאב, המלך אחאב, למלך בן הדד הארמי, אז בהסכם שנחתם ביניהם, בהסכם הקנייה, אומר בן הדד לאחאב, כן? וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. אבא של בן הדד ניצח את המלך הישראלי. ולכן בהסכם הקנייה המשמעות הייתה שהוא יקבל זכויות מסחר וזכויות קניין בעיר שומרון, שהייתה עיר הבירה של ממלכת ישראל. כאשר אחאב מנצח את המלך בן הדד, אז הוא יקבל בכיוון ההפוך, יקבל זכויות מסחר בשוק המרכזי בדמשק, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון. אז הנה לנו החוצות האלה שאנחנו רואים אותם, והם חלק מהמכלול הארמי הזה שנמצא כאן במקום הזה. הנה לנו עוד שתי דוגמאות לעוד שני אתרים שנתגלו ונחפרו ואנחנו מוצאים אותם. האחד זה תל הדר, תל הדר, בבית שלכם. אצלנו. אצלכם.
חוף גולן.
אנשי הגולן. זה חוף גולן. חוף גולן, ממש כמו מושב רמות, על חוף הכנרת, תל הדר, שהוא תל ארמי, שהוא עם כל הממצאים שאנחנו מכירים אותו, ותל נוסף, זה התל הגדול היפה הזה שנמצא בתוך אפיקו של נחל עין גב, נחל תל שנקרא בשם תל סורג, תוך אפיקו של נחל אפיק, שיורד מקיבוץ אפיק לכיוון נחל עין גב, בקטע הזה שם, גם כן נערכו שם חפירות ארכיאולוגיות, נגלתה שם חומת עיר ונתגלו שם ממצאים. כלומר, אנחנו יודעים היום לומר שאותה ממלכה גשורית שמוזכרת בספר יהושע, ולא הוריש, כן, יהושע, לא הוריש בני ישראל, את הגשורי ואת המאחתי, ויש שם הגשורי והמאחתי בתוכה, אז הנה לנו רמת הגולן יושבת, נשארת בתוך חצי שבט המנשה, אז הנה לנו הדברים האלה שאנחנו יכולים לראות אותם, של אותו עם ארמי, של מה שבא כאן לידי ביטוי. אז בדרום רמת הגולן נמצא העם הגשורי. כשאנחנו הולכים אל צפון הגולן ואל צפון, כן, עמק החולה, אל אצבע הגליל, שם אנחנו נמצא את ממלכת מאחה. ואחת הערים המרכזיות בתחום ממלכת מאחה היא האתר שנקרא בשם, אתר שנקרא בשם אבל בית מאחה, שנמצא ממש ליד נחל עיון, כאשר נוסעים לכיוון מטולה, ועל פי התנ"ך, אבל בית מאחה לא נכבשה על ידי בני ישראל בתקופת יהושע, כתוב, ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המאחתי, כלומר לא את גשור ולא את מאחה כבשו שבטי בני ישראל, ויש שם גשור ומאחת בקרב ישראל עד היום הזה, כך אומר לנו התנ"ך בספר יהושע. בסיפור מלחמת דוד בעמונים מוזכר כי מלך מאחה שלח 1,000 מחייליו להילחם לצד ארם ובני עמון. כי כאשר ישנה מלחמה, אז הרבה פעמים עושים קואליציה של צבאות, שולחים חיילים מכל מיני עמים, מכל מיני מקומות, ואל מול דוד שהולך וצובר יותר ויותר כוח, כן, על פי הסיפור המקראי שהוא בונה לעצמו את הממלכה, אז באותן מלחמות מלך מאחה שולח 1,000 מהחיילים שלו. עכשיו 1,000 חיילים זה לא מספר גדול כל כך. זה לא צבא מאוד מאוד גדול ומאוד עצום, מה שאולי מצביע על זה שמאחה היא לא מדינה כל כך חזקה וכל כך משמעותית, אבל היא מדינה שקיימת והיא שותפה למלחמות האלה. כאשר נגפו המלכים האלה בקרב נגד דוד, הם נאלצו לחתום איתו על הסכם, ראית, ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר, ושוב, שימו לב לשם הזה. הדד זהו שמו של האל הארמי. ולכן כמו שדיברנו קודם על שמות תיאופורים, על נרם סין ואחרים להם זה, הדד עזר זה שם ארמי, כמו השם בן הדד, כמו השם הדד, של מלכים שאנחנו מכירים אותם שמופיעים בתנ"ך. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר כי נגבו לפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדו, כלומר חותמים איתם על הסכם קנייה, דוד משתלט על השטח הזה, ואנחנו תכף נוכל לראות את העניין הזה. אבל בית מאחה היא סיפור מיוחד בפני עצמו, שכן היא מופיעה בכמה וכמה הזדמנות. לא רק העם המאחתי ומדינת מאחה, אלא העיר אבל בית מאחה מוזכרת במרד שבע בן בכרי, שוב אחד מהאנשים שמרד כנגד דוד בירושלים, ויואב בן צרויה, שר הצבא של דוד, רודף אחריו עד לצפון כדי לתפוס אותו. הוא מגיע אל אבל בית מאחה, צר על העיר, אומר לה, רבותיי, או שאתם נותנים לי את הראש של המורד הזה, או שאני מחסל ומשמיד את העיר. ואל החומה הגיעה אישה חכמה, משלומי אמוני ישראל, מה שמלמד אותנו שבתקופה הזאת, בתוך העיר, יושבים כבר ישראלים. בואו נקרא לנו יהודים, עדיין, בסדר? והיא מדרבנת את תושבי העיר ואומרת, מה קרה לכם, אתם השתגעתם, שיחסל את כולנו לזה, יאללה בוא נהרוג את המורד הזה, ניתן לו את הראש שלו כמו שהוא רוצה ונסגור עניין, ומשליחים בעד החומה את ראש המורד, וכך היא מצילה את העיר מחורבן. אבל הנה לנו דבר מעניין, כלומר, מאחה בימי יהושע לא נכבשת על ידי שבטי בני ישראל, בימי דוד אנחנו כבר שומעים שיש כאן נוכחות ישראלית יהודית. כעבור 100 שנה בערך, בתחילת המאה התשיעית לפני הספירה, ישנו מאבק, ישנה מלחמה בין מלך יהודה למלך ישראל. אני פותח שנייה סוגריים. על מרחב ארץ ישראל יש שתי מדינות, ממלכת יהודה וממלכת ישראל, כל אחת מהן מתנהגת כמדינה בפני עצמה. ולכן יש לה שיקולים ואינטרסים פוליטיים ומדיניים וכאלה ואחרים, ולפעמים שתי הממלכות האלה, הממלכת יהודה והממלכת ישראל, הן החברות הכי טובות, ויש להן קשרים וכולל קשרי נישואים. לפעמים הם נלחמים אחד נגד השני, לפעמים הם עושים איזה ברית אד הוק כדי להילחם נגד גורם חיצוני משותף שמגיע באותו זמן. בכל אופן, בתחילת המאה התשיעית לפני הספירה, ישנו מאבק בין בעשה ועשה. בעשה מלך ישראל נלחם נגד עשה מלך יהודה, ועשה מלך יהודה שולח למלך ארם, לבן הדד, הוא אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, כדי להוריד את הלחץ ממני, תעשה לי טובה ותתקיף את ממלכת ישראל. ובן הדד מקבל את הרעיון ואת ההצעה, כי בשבילו זה נפלא. כי מה הוא יזכה? הוא יזכה בשטח, הוא יזכה בטריטוריה, הוא יזכה בערים נוספות, הוא יוכל לכבוש שטח, הוא יוכל לעשות כל מיני דברים כאלה. ולכן מתקופתו עלה בן הדד מלך ארם על ערי ישראל הסמוכות לגבול ארצו, ויח את איון ואת דן ואת אבל בית מאכה. במילים אחרות, אבל בית מאכה נכבשת על ידי הארמים. העיר שבה לשלטון ישראל בתקופת בית יהוא, ואנחנו רואים כאן דבר מעניין, אבל בית מאכה יושבת בגבול, בקו התפר שבין ממלכת ישראל לבין ממלכת ארם, ולכן בכל מיני תקופות היא עוברת מיד ליד. לפעמים היא נמצאת בשלטון ישראל, לפעמים היא נמצאת בשלטון הארמים. העיר שבה לישראל בתקופת בית יהוא, בין הערים הראשונות שלקח תגלת פי עשר, בסדר? היו, גם כן הייתה אבל בית מאכה, והוא הגלה את יושביהן אשורה, ובזה בא הקץ על עיר זו שנחשבה מאז ימי דוד, והתנ"ך קורא לה עיר ואם בישראל. עיר גדולה, עיר חשובה, עיר משמעותית, עיר שנמצאת, עיר שעד לשנים האחרונות לא נחפרה. עכשיו. עד השנים, כבר כמה שנים. העונה החמישית, אני חושב, משהו כזה, שהיא נחפרת. עד השנים האחרונות לא נחפרה, מכל מיני סיבות. חלקם צבאיות, זה היה קרוב מדי לגבול, כל מיני סיבות, מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, אבל...
איך זה?
מה? שנייה, שנייה. החליטו לעשות בחפירה ארכיאולוגית, וכשאנחנו, תכף אנחנו נראה איפה אבל בית מאכה, באופן כללי אמרתי, היא נמצאת צפונה לקריית שמונה, כשנוסעים לכיוון מטולה, בכניסה לאפיקו של נחל איון. זה ממש מעל מפל התנור, כדי להיכנס, אז צריך לנסוע דרך כפר יובל. יש חושבים כי לעיר זאת נתכוון תגלת פיל עשר, כן, בכתובת, שבדה בכתובתו, ואת העיר אבא לקה אשר בגבול ארץ בית עומרי סיפחתי לגבול אשור. כלומר, אתם זוכרים, אמרנו כל מלך משאיר לנו חותם של מה הפעולות שהוא עשה ומה הוא כבש ואיך הוא כבש ואיפה הוא עשה, והנה לנו פה דוגמה, זאת הכתובת שנמצאה אצל תגלת פיל עשר, כלומר היא נתגלתה בעיראק, ואת העיר הזאת, בסדר, אבילקה, לא בורזה, אשר בגבול ארץ בית עומרי, סיפחתי לגבול האשורי. חלק מהחוקרים סבורים שזאת אבל בית מאכה. הנה אבל בית מאכה. זה צילום ממצפה דדו במטולה. אתם רואים את זה לצפון עמק החולה, רואים פה את רמת הגולן. אתם רואים פה את התל הזה, תל גדול, יפה, בולט, מרשים. בהחלט ככה מאוד, מאוד דומיננטי, שולט על הציר המרכזי, בהחלט... עיר ועיר והם בישראל. ובאתר הזה, כמו שאמרנו, התחילו לעשות חפירות ארכיאולוגיות, זאת תמונה מ-1945, זאת תמונה קצת יותר מאוחרת, והנה חלק מהחפירות הארכיאולוגיות שנעשו שם באותו מקום. ואחד הדברים המרתקים בחפירה הארכיאולוגית, זה שהארכיאולוגים מצליחים לזהות את הרצף של מה שדיברנו עליו לפני רגע. כלומר, כובשים את זה שבטי בני ישראל, כובשים את זה הארמים, כובשים את זה שבטי בני ישראל. אפשר לזהות את זה בשכבות השונות, לא נכנס רגע לפירוט הארכיאולוגי המדויק, אבל בהחלט, זאת אומרת, הממצא במקרה הזה מתאים ומתחבר אל התיאור המקראי, על פי הרצף והסדר של הדברים, מה-11 לפני הספירה יושבים שם ארמים, ואחר כך מהעשירית לפני הספירה, אז אנחנו מוצאים שם פתאום איזה קרמיקה אחרת, קנקנים אחרים, דברים אחרים וזה שמצביעה על זה שזה חלק מתחום נחלת שבטי בני ישראל, ואחר כך, כלומר אנחנו מזהים בארכיאולוגיה שם את השכבות השונות שמזהות את הרצף המקראי הזה על פי התיאור שלו. אחד הממצאים המרתקים שנתגלו שם זה הדבר הזה. פסלון. מהמאה התשיעית לפני הספירה, פסל של שליט, פסל של מלך, פסל של... ואם אנחנו מדברים על תקופה שבה העיר הזו הייתה כפופה לממלכת ישראל, וזה איזשהו פסלון של שליט, לוחסן של מלך, אז אולי זה התיאור היחיד שאנחנו מכירים לאדון אחאב. כמובן שבגלל חשיבותו של הפריט הזה, אז הוא מוצג במוזיאון ישראל, באגף הארכיאולוגיה, יש לו מקום של כבוד. בהחלט פריט מרשים מבחינת הארכיאולוגיה שנתגלה שם באבל מת מאחה. ושוב, אם אנחנו מוצאים שם מין פסלון כזה של איזושהי דמות של שליט, של מלך, זה כמובן ששוב הדבר הזה מצביע על... מה? על חשיבותה של העיר, על משמעותה ועל עוצמתה. מה שמביא אותנו עכשיו אל האיש הזה אחאב, שראינו אולי את הפסל שלו לפני רגע, שנתגלה באבל בית מאחה, ואל סדרת קרבות שמתנהלת בינו לבין הארמים. שכן, המלך אחאב על פי התיאור המקראי הוא המלך של הממלכה הצפונית, של ממלכת ישראל, הוא מלך שיש לו שאיפות טריטוריאליות מאוד משמעותיות, הוא רוצה להיות המלך הכי חזק במזרח התיכון, הוא רוצה להיות המלך שמשתלט על השטחים הכי נרחבים, הוא רוצה ליצור קשרים עם כל מי שרק אפשר, ולכן למשל בין שאר הדברים הוא מתחתן עם הבת של מלך צידון, אמרנו שקשרי נישואים זה כדי לחזק את מעמדך הפוליטי, הוא מתחתן עם בת מלך צידונים שנקראת בשם איזבל. כמה מספר לנו התנ"ך? מה?
אפילו זכתה לשיר.
אפילו זכתה לשיר. אפילו זכתה לשיר, כן, כן. ובמסגרת הקרבות והמלחמות האלה של ההתפשטות של אחאב וצפונה, אמרנו, אנחנו, הגבול שלו הוא אל מול הממלכות הארמיות האלה. ולכן, אם אתה רוצה להתפשט צפונה, אז הגורם שמולו אתה נמצא, הגורם שמולו אתה נלחם, יהיו הממלכות הצפוניות האלה. ואכן התנ"ך מספר לנו בהרחבה על סדרה של קרבות ואירועים ששניים מהמרכזיים שבהם הם בספר מלכים א' פרק ח'. איך תבינו למה אני מדבר דווקא על הפרק הזה? למרות שהוא לא הפרק היחיד, יש לנו עוד תיאורים של מלחמות ברמות גלעד, במקומות אחרים, יש כמה וכמה מלחמות, כי כמו שאמרתי, אחאב יוצא לסדרה של מסעות כי הוא רוצה להרחיב את השטח שלו ואת הטריטוריה שלו. מלך ישראל הוא אחאב, מלך ארם הוא בן הדד, ובוא נראה את התיאור המקראי של מה קורה כאן במקום הזה. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו, וסוס, והרכב, והיעל, ויצר על שומרון, וילך עמו. כלומר, הקרב הזה, המלחמה הזו, היא אמנם בין בן הדד לבין אחאב, אבל כדי להילחם את המלחמה הזאת, בן הדד אוסף קואליציה של 32 מלכים יחד איתו. איזה מלכים? מלך קשור, לא ראשי הערים, זה לא כנענים, זה ארמים. זה מלך קשור, מלך מאחה, מלך ארם צובה, מלך ארם רחוב. זה 32 מלכים של אותן מדינות קטנות שנמצאות בתוך המרחב הזה. הוא אוסף אותם יחד איתו והוא עולה למלחמה על העיר שומרון. הקרב הזה, דרך אגב, מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, כאלה וזה, מתוארך לשנת 854 לפני הספירה. לא ניכנס לכל השיקולים למה ואיך, מתוארך ל-854 לפני הספירה. וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק עפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגלי. אומר הבן הדד, מה אתה בכלל מנסה להילחם נגדי? מי אתה? מה אתה? אני... עם הנעליים של החיילים שלי אני מכסה את כל שומרון. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. זה המקור לניב שאנחנו משתמשים בו עד עצם היום הזה. ספר מלכים א' פרק ח'. אז לא נכנס כרגע לכל הקרב, אבל בסופו של דבר, תראה איזה פסוק י', זה פסוק ח', לא נכנס כרגע לכל הדיון שמתנהל שם. סופו של הקרב הזה, ויקו איש אישו, וינוסו ארם, וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים, ויצא מלך ישראל ויך את הסוס, ותרח רביקה בארם מכה גדולה, ויגש הנביא אל מלך ישראל, והוא לא הולך התחזק, ודאו ראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. דה לך? ועזור עוד פעם.
סיבוב חוזר,
הוא לא הסתפק, בקרב הזה, הוא יחזור חזרה. והפרק אכן ממשיך, הוא מתאר לנו, שאכן כעבור שנה, זה מה שקורה, שנה וחצי. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אתה יודע למה הפסדנו במלחמה בשומרון, כי אלוהי ערים אלוהים. על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם, ואת הדבר הזה עשה. עכשיו תקשיבו איתי, אנחנו מייעצים לך לקראת הקרב הבא, בוא תראה מה אתה עשה. הסר המלכים איש ממקומו ושים פחות תחתיהם, ועתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם ויעש כן. שימו לב, מה הם ממליצים לו לעשות?
לבטל את כל המלכים.
להפוך את עצמו בעצם לשליט העליון של אוסף המדינות הארמיות, להשאיר את השליטים המקומיים, כל מדינה בתור פחות, זה המושג, זה מושג ארמי, המילה פחווה, המילה פחה, המילה פחווה היא מילה ארמית, המילה הפרסית המקבילה לזה מדינה, לכן במגילת אסתר אנחנו שומעים על מדינות, לעומת זאת בספר עזרא ונחמיה אנחנו רואים על הפחה. תשים את עצמך בתור השליט העליון היחיד על אוסף המדינות הארמיות, תבטל את כל המדינות הקטנות האלה ותצא למלחמה פעם נוספת. ואכן זה מה שהוא עושה. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ועכשיו הוא לא אוסף איתו 32 מלכים, אלא הוא בעצמו פוקד את ארם. כלומר, הוא זה שעכשיו מנהל את העסק, לבד. ויעל אפק על המלחמה עם ישראל, ובני ישראל הוט פקדו וכל כלו והלכו לקראתם, והיחדו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עזים, וערם מילאו את הארץ. ויען איש האלוהים והם מלך ישראל, ואותו אמר השם, יען אשר אמרו ארם, אלוהי ערים השם, אלוהי הם הקימו, ונתתי את כל העמון השם הזה בידיך, וידעתם כי אני השם. איפה הקרב הזה מתרחש? הקרב הזה מתרחש בדרום רמת הגולן. מתרחש בעוקף של נחל עין גב, נחל מיצר, כפר חרוב וזה. עומדים שם כשני חשיפי עיזים בשני עברי המיצר הזה, ובסופו של דבר, אחרי שבעה ימים שהם נמצאים אחד מול השני, הם נכנסים פנימה ונלחמים. אבל שימו לב הדבר המעניין שאנחנו יכולים לראות כאן, וזאת הסיבה שבגללה הבאתי את זה, כדי לראות את הרפורמה הזאת שנעשית. כלומר, אם עד שנת 854 לפני הספירה, המדינות הארמיות הן כולן אוסף של מדינות פרטיות, כל מדינה בפני עצמה, והם עושים קואליציה כדי להילחם, 854, בסופו של דבר, הקרב השני ברמת הגולן מתרחש שוב על פי כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, בשנת 852 לפני הספירה. 854, שנה וחצי בערך, 852, הקרב השני, הקרב הראשון בשומרון, הקרב השני בדרום רמת הגולן. נהדר. אממה, כמו שאומרים החבר'ה, פתאום מסתבר שכשעושים חפירות בעיראק, מגלים כמה וכמה דברים מאוד מעניינים שהתרחשו בשנת 853 לפני הספירה. בין שני הקרבות האלה, הקרב הראשון הוא 854, הקרב השני הוא 852, בין לבין מתרחש קרב שלא מוזכר בתנ״ך אפילו לא במילה אחת. לא מוזכר. אבל כשהולכים אל החפירות הארכיאולוגיות, מגלים את הדבר הבא. באותם הימים, הגורם שנמצא כאן במרחב הזה, שהוא מתחיל את מה שאנחנו קוראים הממלכה האשורית, האימפריה האשורית, מתחיל להתפשט בערבה. הארמים שנמצאים כאן בעצם עכשיו חוששים עד מאוד מפלישה של האשורים האלה. האשורים האלה הולכים לכבוש את המזרח התיכון. אתה צריך לעמוד ולעצור אותם. אבל הארמים מבינים היטב שהם לא יכולים לעצור את הצבא האשורי הזה. ולכן מה שהם מחליטים לעשות זה להקים קואליציה של 12 מלכים ממלכי המזרח התיכון שנלחמים נגד המלך האשורי, וכמו שאמרנו, כל קרב כזה, שכל מלחמה כזאת רצינית, משאירים לנו הודעה. מי ניצח, מה ניצח, מי נלחם נגד מי, מה עשו, איך עשו וכן הלאה. והנה אתם יכולים לראות הכתב מתואר באוניברסיטה שחור, במלונית מקורח, שלמנסר יצא מנלווה ביום ה-14 לחודש יארו, חצה את הפרט והחידק אל הסף מס, ממשיך הלאה לקרקר, ובקרקר הוא פוגש קואליציה של 12 מלכים. והמלכים האלה שנמצאים מולו, הוא נלחם נגדם, נלחם נגדם בכוח הרב שנתן לי האל אשור, בכלי הנשק האדירים שנתן לי האל נרגל, נלחלתי להם מפלה, הקטתי בחיר 14 אלה בלוחמיהם, נלחלתי להם סופה, אתם רואים איזה... אני ואני 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 ואני... יופי של דברים. הדבר המעניין והכי מרתק באובליסק הזה, זה שיש שם רשימה של מי היו הצבאות שנלחמו נגד מלך אשור. והנה האובליסק, אתם רואים את התיאור הזה, כתוב בכתב יתדות. אבל עכשיו תסתכלו ותראו מי נלחם שם. מי שמוביל את הכוח הזה, את הקואליציה הזאת, זה כמובן בן הדד. הדד עזר מארם דמשק, כך הוא נקרא. ומה שמעניין זה שבכתובת לא מופיע רק השם של המלך שנלחם נגדם, אלא גם כתוב כמה חיילים וכמה מרכבות ומה היה גודל הצבא שלו ומה הוא טעתם ומה הוא טרן. 1,200 מרכבות, 1,200 פרשים ו-20,000 רגלים. זה הכוח של המלך הארמי. יכולין המחמת, מחומס, מלך ארמי אחר, עם 700 מרכבות, 700 פרשים ו-10,000 רגלים, ועכשיו מגיעה התדהמה הגדולה. אחאב בישראל, עם 2,000 מרכבות ו-10,000 רגלים, אחאב הישראלי. שנה לפני כן אחאב נלחם נגד בן הדד. שנה אחרי כן הוא ילחם נגד בן הדד. אבל באמצע יש חשש לפלישה האשורית הזאת, ולכן כולם מאחדים כוחות ונלחמים ביחד נגד המלך האשורי.
עושים פוס.
עושים פוס. כמו שהילדים אומרים, כן. לא משחקים, שברו את הכלים, מפסיקים את הכל, הולכים להילחם נגד האשורי וחוזרים חזרה למלחמה. בין אחאב לבין הדד. שימו לב לדבר מעניין, וזה שמספר המרכבות שאותו תורם אחאב לצבא המשותף הזה, יותר גדול מכל האחרים גם יחד. מה יש לו את הצבא הכי גדול, הכי חזק, הכי משמעותי, הוא תורם 2,000 מרכבות לטובת העניין, ולא לחינם בארכיאולוגיה, אנחנו מוצאים גם מגידו, גם חצור, גם זה חלק מהסיפור, זה נושא של ערי רכב, נושא של אורוות, נושא של דברים כאלה ואחרים. אחאב תורם לצבא המשותף הזה 2,000 מרכבות. וכמובן שבסופו של דבר, השאלה הגדולה, מי ניצח במלחמה הזאת, בין האשורים לבין הקואליציה הזאת, מי ניצח? מי ניצח? תלוי את משואלים. המלך האשורי כמובן שם אסטלה גדולה, שהוא ניצח, הם אמרו שהם ניצחו, כי כל אחד נשאר במקום שלו. אז הנה אתם רואים את העניין הזה. אבל שוב אנחנו רואים את המפגש הזה בין התנ"ך לבין הארכיאולוגיה, אותם שמות, אותם דברים, אותם אנשים, אותם גורמים שאנחנו יכולים לראות. אבל בארם מתרחשת הפיכה צבאית. ובהפיכה הצבאית הזאת עולה לשלטון המלך חזאל, שעל פי התיאור המקראי, הנביא אלישע הוא זה שמנבא שחזאל יהיה מלך ארם. חזאל מלך ארם, ארם דמשק, מוזכר בתנ"ך, תחת שלטונו הפכה ארם דמשק לאימפריה ששלטה על חלקים גדולים של סוריה וארץ ישראל. ואותו חזאל מתחבר לנו לכמה וכמה דברים. אחד, אתם רואים כאן את הפסל שלו, ושוב, אפרופו ארכיאולוגיה, אתם רואים כאן את השיבוץ של הב שמתאר את דמותו של חזאל. אבל אולי הדבר הכי מעניין והכי מרתק שקשור לדמותו של חזאל, קשור לדבר הזה. שנת 1992, חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בתל דן, ברחבה המרוצפת שלפני הכניסה לשער, בהפסקת צהריים, יושבים החבר'ה ואוכלים סנדוויצ'ים. ואחת הבנות שם שוכבת שם על זה, היא רואה באבן שם על זה, נדמה לה שיש שם איזה משהו
מסודר.
אז היא ניגשת לשם, הופכת את האבן כדי לראות, ומסתבר שעל האבן הזאת יש משהו כתוב. ממשיכים הלאה, 92, 93, מוצאים עוד חלקים, ומסתבר שמה שמצאו שם כתוב, זה שברים של כתובת, אתם רואים כאן את השברים האלה, שהצליחו לשים אותם ביחד, לחבר אותם לכתובת אחת גדולה. והכתובת הזאת היא כתובת ניצחון של המלך חזאל, שמתאר איך הוא ניצח מלך מבית דוד ומלך ישראל, את יהורם מלך ישראל ואת אחזיה מלך יהודה מבית דוד. והכתובת הזאת כמובן עשתה הרבה הדים, שכן אחת המחלוקות שאתם מכירים בוודאי ושמעתם עליה בעולם הארכיאולוגיה זה האם היה דוד, לא היה דוד, כן היה, לא היה, מתי היה, איך היה. הדבר הזה הוסיף לנדבך, אם יש מלך מבית דוד, אז כנראה שמדובר על איזושהי שושלת, השושלת בדרך כלל נקראת השם מייסד השושלת, ואם השושלת הזאת נקראת בשם בית דוד והיא מופיעה כאן בכתובת הזאת, אז היא הוכחה שהיה דוד והייתה שושלת מלכים כזאת. המעניין הוא שהכתובת הזאת לא מתאימה לסיפור במקרא. כלומר, התיאור המקראי של מי הרג את אחאב ואיפה הוא נהרג ואיפה נהרג יהורם ואחזיה, איפה הם נהרגו, לא מתאימה לסיפור הזה. לא ניכנס כרגע להבדלים ולבעיות, אבל היא בהחלט מצביעה על העובדה הזאת שחזאל כובש את המקום הזה. עכשיו נשאלת השאלה, למה הכתובת הזאת, שהיא כתובת כל כך חשובה, למה היא נמצאה שבורה? ולמה היא נמצאה הפוכה, מצאו אותה עם הפנים כלפי מטה? כי בשלב הבא, מי שיכבוש את דן יהיו האשורים, והמלך האשורי שלא יכול לסבול, מה? המלך הקודם, הארמי, ישים שם כזאת כתובת גדולה ומפוארת על זה שהוא נפצח והוא עשה והוא כבש, אז כמובן שאני בתור מלך מאוחר יותר צריך לנפץ את הכתובת הזאת, לשים אותה בריצוף של האבן, הפוך, כדי שכולם ידרכו עליה ואף אחד לא יוכל להתייחס אליה. והנה ההתפשטות האשורית שתגיע אחר כך הלאה בהמשך, וב-732 לפני הספירה, תגלת פיל עשר השלישי, יכבוש את מרחב הגליל, יערוס את הערים האלה. 10 שנים מאוחר יותר, שומרון תיכבש על ידי המלך האשורי הבא בתור, שלמן עשר, וממלכת ישראל תחדל מלהתקיים. אבל הנה אנחנו יכולים לראות את החיבורים האלה שמחברים לנו בין העולם הארמי הזה לעולם של שבטי בני ישראל. תנ"ך מצד אחד וסיפורי המקרא, ארכיאולוגיה מצד שני, והשאר, דברים נוספים.
יסופר
בתולדות ישראל. תודה רבה.
זה הדבר הראשון, שמתי בכיס.
רגע. אני רוצה פשוט...